המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פודטק ניישן. ניר זוט ונוי בחר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב.
דניאל דיקובסקי, CTO Redefine Meet, מה שלומך?
שלום ניר, איזה כיף להיות פה. וגם נדיה פה איתנו?
כן, אנחנו כאן גם...
בתפקיד המתפרצת.
כן, וכל מה שקשור לתזונה, אז יש לנו כאן גיבוי מלא. דניאל, תספר לנו קצת איך התחלת את הדרך, משם נגיע קצת לטכנולוגיות שלכם, ולטענה שננסה להוכיח היום איך הבשר שאתם מפתחים הולך להיות טעים יותר מבשר רגיל. תספר לנו איך התחלת.
כן, אולי אני אתחיל דווקא מהסוף. העבודה שאני עושה היום היא משלבת הרבה מאוד דברים שאני אוהב. גם מדע, מהרבה מאוד סוגים, וגם אוכל. תמיד אהבתי לבשל, תמיד אהבתי להאכיל אנשים, ופה אני יכול לעשות את זה ביג טיים, וגם לראות איך אפשר לשלב את כל בעצם את כל הסקילס המדעיים שרכשתי במשך הדרך, מתחומים אחרים לגמרי, אני לא מגיע בכלל מתחום של מזון, אז זאת העבודה הראשונה שאני עושה בתעשייה הזאת.
שאלה מתבקשת, מאיפה הגעת?
אז כן, אז לפני שעבדתי ב-Redefine Meat, עבדתי ממש לא רחוק משם, גם כן ברחובות, שני רחובות ליד, בחברה שנקראת Stratasys, שזו החברה הכי גדולה בעולם למדפסות תלת מימד. ולפני זה גידלתי רקמות. עשיתי דוקטורט בהנדסת רקמות בטכניון, ושם פיתחתי מה שנקרא scaffolds, סוג של ג'לים כאלה שאפשר לגדל בהם תאים בתלת מימד, ולגרום להם ממש ליצור משהו שהוא דמוי רקמה. היום אני מאוד נזהר עם המילה הזאת רקמה, כי רקמה זה משהו, במיוחד באספקט של בשר, זה משהו שהוא מאוד מתוחכם ומאוד קשה לחכות, אז נקרא לזה חומר דמוי רקמה.
אז נחזור לשאלה, ונדבר על... plant based מול בשר. למה זה יהיה יותר טוב? למה זה יותר טעים? איך זה בכלל יהיה יותר טעים?
נכון, אז בעצם היום אנחנו מייצרים את הבשר שלנו באמצעות הפרה, היא כמו מפעל. היא כמו מפעל שצורך את הדגנים והקטניות והירקות, והופך אותם לסטייקים, נכון? אבל מה הבעיה? הפרה עושה את זה בצורה סופר לא יעילה. על כל 100 קילו של חלבון שהיא אוכלת, היא נותנת לנו 20 קילו של חלבון בצורה של סטייקים. תחשבו איזה מטורף זה. אם עכשיו הייתי פותח מפעל של ייצור מוצרי מתכת למשל, והייתי אומר שמכל טונה של מתכת אני אעשה לכם 200 קילו של מוצרים, הייתם בועטים בי, נכון? כאילו מה ההיגיון להקים מפעל כזה? וזה המפעל שבאמצעותו אנחנו מייצרים את הבשר שלנו היום. אז אנחנו באים לשנות את הקונספט הזה ולהפוך את החלבון שנמצא בצמחים ישירות לבשר. וזה בוודאות אפשרי, כי החומצות אמינו שיש בחלבון של חיה, זה אותם חומצות האמינו שיש בחלבון שנמצא בצמחים.
רק הערה, חומצות אמינו, זה האבני בניין של החלבונים.
נכון מאוד, וגם השומנים, כלומר, בואו נדבר רגע, נחזור בכלל קצת אחורה, למה אנחנו אוכלים בשר? למה אנחנו אוכלים בשר, ניר? כאילו, לא אתה, אבל יש שם אנשים בחוץ, מחוץ לבניין הזה שאוכלים בשר, למה הם אוכלים בשר?
האמת שגם אני לא אוכלת בשר, אבל אני מניחה דגים. סליחה, היום זה לא, אסור להגיד את זה כך. אבל בגדול, אני חושבת שזה קודם כל חינוך, כי אנחנו יודעים מראש שזה דבר חשוב, טעים ומזין.
אז כן, אז אני כאילו, אם נסתכל ממש ברמה הביולוגית, רגע, אני חייזר שהגעתי לכדור הארץ, ואני רואה אנשים שאוכלים בשר. אז כמובן שהם קודם כל אוכלים בשר, בגלל שזה מזין אותם, זה כולל, יש שם חלבונים, יש שם שומנים, יש שם B12, יש שם ברזל, אז זה הסיבה ה-number one, כאילו, הביולוגית לזה שאנחנו צורכים בשר. הסיבה השנייה המשמעותית והעיקרית לזה שאנחנו אוכלים בשר, זה סיבה תרבותית. סיבה תרבותית. למה כשאנחנו הולכים לחתונה, מגישים לנו בשר? למה ביום העצמאות אנחנו יוצאים עם הנפנפים ושמים סטייקים על המנגל? למה בחג פסח יש לנו עוף, נכון?
באופן כללי, בכל ארוחת שישי, בכל ארוחה גדולה, כן. זה משהו שצריך חמין, לבוא לידי ביטוי.
אז הסיבה לזה, לדעתי, אחת הסיבות לזה, זה עצם הנחשקות הזאת של בשר שבא עוד מימים מאוד קדומים, מהימים שאנשים היו יוצאים לצייד של ממוטה, והיו מביאים את הממוטה לכפר, פעם ב, לא יודע, חודש, או זה לא היה קורה כל יום, וכל הכפר היה יוצא וחוגג על הממוטה, זה שבוע ימים, נכון? כאילו, פתאום יש אוכל לכולם. אז אני חושב שזה פשוט אלפי שנים שצריכה של בשר מקושרת אצלנו למשהו שהוא
נחשק,
חיובי. זה גם משהו שהוא מאוד קשה להשגה. אמא שלי, אני נולדתי באוקראינה, ועליתי לארץ ב-88, כשזה עוד היה קומוניזם. אמא שלי, החלום הכי גדול שלה היה לאכול עוף כל יום. בברית המועצות.
טורף, והנה, זה דור אחד מעלינו בהרבה מקומות, וחלק מהמקומות עדיין היום בעולם, כן? אנחנו שוכחים את זה לפעמים.
זה כל כך מובן מאליו שאפשר ללכת לסופר או לכל מקום או לקנות שווארמה, וכמעט כל יום לאכול בשר. במקומות אחרים זה לא המצב, ובטח זה לא היה מצב פעם. כלומר, גם במדינות המפותחות, אכילת בשר כל יום זה לא היה משהו שהיה מקובל.
משהו לעשירים בלבד.
כן. אז אני חושב שהתודעה הזאת היא עוד לא השתנתה, ואני בטוח שהיא תשתנה. אני בטוח שהיא תשתנה, אבל אנחנו עדיין במקום הזה שהבשר עם כל המאפיינים שלו, ומה המאפיינים של בשר, אז יש א', הריח והטעם שלו. אני חושב שזה שני הדברים שאנחנו מרגישים כמעט מיד. כלומר, שהשכן שלי... כשהשכן שלי מוטי עושה על האש, זה בא בדרך כלל עם קריוקי, אבל נשים את זה בצד רגע, אבל כשהוא עושה על האש, אז אני ישר מתחיל להזיל ריר, כן? כאילו, אתה מרגיש את הריח הזה, ולבאדם שכאילו מתחבר איכשהו לטעמים של בשר, זה משהו שהוא מפעיל את כל הגוף. אתה יודע שמישהו פה צולה משהו טעים ומזין ובא לך גם. וחוץ מזה יש את כל ה... chewiness, נכון? כלומר, הבשר הוא אוכל חזק. ואוכל חזק זה לא מובן מאליו, יש מעט מאוד אוכלים שהם חזקים. הבשר הוא גם, אתה צריך לעבוד קשה בשביל בכלל לבלוע אותו, נכון? במיוחד בשר כזה...
ללוס אותו חזק, ללוס אותו הרבה זמן.
הוא נותן לך פייט.
הוא מאמץ את הגוף.
כן, הוא נותן לך פייט, וזה גם, הוא מחבר אותך לכוח של החיה, כי זו חיה גדולה וחזקה, והנה אתה... נועץ בה את השיניים, ואתה צריך להילחם בה.
אגב, זה גם גורם לאכילה יותר איטית ולסובע.
נכון.
ואת כל המאפיינים האלה, דניאל, שאתה...
ואתה גם, אתה גם, אתה נהנה יותר מכל הטעמים, השומן הזה, הוא מצפה את הפשח, כל החוויה הזאת, וכאילו, אז נכון שמבחינה כימית, נטו, אז יש את החלבונים, יש את השומנים, יש את ה... ויטמינים, יש הכל מהצומח, אבל הוא נמצא בצורה אחרת. איך אני משנה את הצורה של מה שיש בצומח, ומתאים אותה למה שיש בבשר מהחי? זאת השאלה.
ועכשיו, עם כל המאפיינים האלה שנשמע, באמת יש לנו קצת יותר רקע אולי, נתנו איזו פריסה יותר רחבה, איך אתם בסוף אתה טוען שאתם תגיעו להיות יותר טעימים? מהבשר הזה, שעם כל התכונות הטובות האלו שלו, ספר לנו איך אתה רואה את זה קורה, ואתה עם הרקע המדעי שלך, אולי גם תוכל להנגיש את זה לאותם אנשים שפחות יכולים להבין.
כן, כן. אז תראה, אז אני אתחיל בזה שבעצם בשר, בשביל לעשות בשר שהוא ליגה אחרת, צריך להבין אותו מאוד מאוד לעומק. אז אחד הדברים שעשינו, זה בעצם למדנו בכלל מה זה בשר, ובנינו מאגר מידע שמסכם את כל התכונות שחשוב לדעת על בשר, מה הצבע שלו, מה השקיפות שלו, כמה שיוש יש לו, מה הרכיבים הכימיים שלו, איזה ארומות נוצרות כשאתה מבשל אותו, מה הערכים התזונתיים שלו, ממש כל פרמטר ופרמטר, מדדנו וכימתנו, לא רק עבור סוג אחד של בשר, אלא עבור הרבה סוגים של בשר, כי בשר זה גם... עולם שלם של מוצרים, זה לא מוצר אחד, נכון? יש לכם נתחים שונים, של פרה שעוברים יישון לפעמים, יש סוגים שונים, זנים שונים של, של פרות, יש זמן יישון שמשתנה. כל הפרמטרים האלה משפיעים על הטעם של הבשר, וכשאתה בא לפתח את הבשר של הדור הבא, אתה חייב להכיר את הדברים האלה לעומק. בגלל זה גם עבדנו עם מדעני בשר, היה גם מדען בשר שהוא חלק מהחברה, מור יהב, שעשה המון המון עבודה בתחום הזה. הבנו את הבשר, והבנו מה המאפיינים שלו, איך אנחנו עושים את הדברים האלה מרכיבים מהצומח. אז א', אנחנו לא הגענו, כמו שהזכרתי כבר, אנחנו לא הגענו לוואקום, הגענו לתעשייה שכבר קיימת, ואנחנו לא רוצים להתחיל מאפס, אנחנו רוצים להתחיל מאיפה שהקודמים הפסיקו, נכון? אז מה בעצם, מה כן כבר התעשייה הזאת יודעת? היא יודעת איך לעשות מה שנקרא טקסטוריזציה של חלבון, ואני אעמיק קצת מה זה טקסטוריזציה של חלבון. אז אמרנו
מדברים על פלנט בייסט.
על פלנט בייסט, בטח. אז אמרנו שבשר זה אוכל חזק, נכון? ויש מעט מאוד מזונות שהם חזקים וחלבונים. גם כן, כלומר, אם תיקחו טופו למשל, שזה חלבון שמספק את צריכת החלבון של הרבה מאוד אנשים במזרח אסיה, ואפשר לחשוב עליו קצת כמו תחליף בשר, אבל הוא מאוד רך, נכון? זה לא אותו דבר. איך לוקחים את אותה סויה שיש בטופו, ועושים אותה סיבית ולעיסה כמו בשר. אז השיטה הזאת, המציאו אותה בשנות ה-70, ושדרגו אותה עם השנים. אחד הדברים, השדרוגים הכי משמעותיים קרו בכלל בארץ, במפעל של, של טבעול, בצפון, בלוחמי הגטאות, ששם פיתחו דרך איך לעשות אקסטרוזיה של חלבון, שיוצרת טקסטורה מטורפת. אקסטרוזיה זה בעצם, זה מכונה גדולה, שיש לה כמו ברגים ממתכת, אבל ממש גדולים, שמזינים לתוך הברגים האלה חלבון, אבקה של חלבון, שהפיקו מהצמחים, מים ועוד מעט מאוד תוספים, ומעבירים את כל התערובת הזאת בלחץ גבוה ובחום גבוה, ומהפייה של המכונה הזאת יוצאים סיבים, יוצא בעצם חומר חלבוני מאוד מאוד סיבי ומאוד מאוד לאיס.
מטורף.
וכל התחליפים היום, כמעט כולם, מבוססים על, על מה שנקרא TVP, Texturized Vegetable Protein.
אפשר להתפרץ למשפט קצר, אמרת, מוסיפים חפקת חלבון, מים ותוספים, ואני יודעת שהרבה אנשים שומעים את המילה תוספים, וישר נדלקים, נדלקות להם נורות אדומות, אז אני רק אגיד שזה תוספים כמו המילנים, לא תוספים כימיים למיניהם, אלא
לא חומרי טעם
וריח. נדיה,
כי את יכולה ללכת איתי ביום יום, וכל פעם שיהיה איזה משהו כזה, שיעלה לאנשים סימן שאלה לידי, שאני רואה את זה בעיניים שלהם, אבל אני עדיין לא מספיק, אז תיכנסי ככה.
איתך אני אלך ביום יום לכל מקום.
אז בעצם, ה-texturized protein, אומנם זה חומר מעובד, אבל כמו שנדיה הזכירה, העיבוד שעובר הוא יחסית מועט, אומנם מחממים את זה לטמפרטורה גבוהה, אבל תאמינו לי, שזה הרבה פחות מעובד מהחמין שלכם. כי כשתפתחו את החמין שלכם, מה הצבע של חמין?
חום.
למה הוא חום?
כי הוא מתבשל הרבה זמן.
נכון, הפירוק הטרמי שעוברים כל החלבונים והמילנים והביצים החומות האלה, זה לא דברים טובים. קוראים שם כל מיני תאריכים, שלהרבה אנשים נראה שחמין זה דבר הרבה יותר, הרבה פחות מעובד.
לא סתם, אני לא מתחברת לזה. יש סיבה לזה.
אני אוסיף עוד משהו, שבתהליך הזה של אקסטרוזיה, בעצם קורים דברים טובים, כי חלבונים מהצומח, כפי שהם, הם מכילים הרבה חומרים שנקראים אנטי-נוטריאנטים, שזה כל מיני חומצות למיניהם שקשורות לחלבונים, והם מעכבות פירוק וספיגה בגוף. ובעצם מה שקורה, שהחלבונים בתהליך הזה של אקסטרוזיה, החלבונים משתחררים מהאנטי-נוטריאנטים, ואז זה מעלה את הנאכלות שלהם בעצם. קורה כאן משהו מאוד מאוד חיובי לחלבונים האלה, ושוב, אפילו שזה תהליך של עיבוד, של תהליך שהוא שהחלבונים עוברים בתוך מכונה בחום ובלחץ, בסופו של דבר זה הופך אותם לטובים יותר עבור הנאכלות בגוף.
אבל עד כאן אנחנו מדברים על חיובי. זה כן. תהליך חיובי, זה תהליך זה יותר זה... בריא במובן הזה, אבל אנחנו יודעים מה הצרכן אוהב, וזה טעם.
נכון. אז בעצם אמרנו, אבן הבניין העיקרית של כל תחליפי הבשר היום בעולם, זה חלבון שעבר טקסטוריזציה, אוקיי? ואם הוא חלבון ממקור שהוא גם מאוזן כמו סויה ומכיל את כל חומצות האמינו, אז הוא גם נותן לנו מענה לכל צריכת החלבונים שלנו, ופה בעצם יש את הסינכרון עם מה שאמרנו קודם, שהוא בעצם מחזק את ההנחה האינהרנטית שלנו, שבצמחים יש את כל המולקולות שדרושות לבנייה של בשר. אז את החלק הזה בנינו, אוקיי? אבל מה הבעיה? אי אפשר להוציא את החלבון הזה בצורה של סטייק. פשוט מעצם התהליך שעובד שם, אי אפשר להוציא אותו בצורה של סטייק. זה יוצא או בצורה של סוליות דקות כזה, או במקרה, אם זה מכונה ממש גדולה, זה נראה בערך כמו בגודל של הטלפון שלכם. דק וארוך, אוקיי? ואת הדבר הזה צריך בעצם להשתמש בחומר גלם הזה בשביל לעשות סטייק, כי בעצם כשאנחנו הגענו לתעשייה, ידעו, כמו שאמרנו, עשו המבורגרים, שזה לוקחים את חומר הגלם הזה וגורסים אותו למין סוג של פתיתים כאלה, מערבבים אותם עם חומר שעושה ג'לציה טרמית. מה זה ג'לציה טרמית? זה הקשייה בזמן הבישול, נכון? כלומר, כמו שהמבורגר, נגיד, מהחי, אז הוא בהתחלה הוא משחתי כזה, אבל אחרי שאנחנו מתגנים אותו, אז הוא, הוא נעשה יותר יציב או firm, איך אומרים firm בעברית? קשיח או אחיד. אז ככה גם בדברים שהם תחליפי בשר, אז צריך איזשהו חומר כזה. אז יש כל מיני גישות לזה, זה יכול להיות חלבון, זה יכול להיות סיב תזונתי, יש כל מיני חומרים שעושים את התפקיד הזה. חוץ מזה צריך כמובן את הטעם. הטעם הוא לא מגיע מהחלבון הזה לצערנו, למרות שבבשר חלק מהטעמים גם באים מהחלבונים, וזה אחת המהפכות שרידיפיים מובילה, זה איך לשפר את הטעם ולגרום לו להגיע מהחלבון. אבל הטעמים שאנחנו שמים בתחליפי בשר, זה טעמים טבעיים שנוצרים על ידי כל מיני תהליכים טרמיים, תהליכי חימום של שרכיבים מהצומח, נגיד, גם הצסה, גם שמרים.
מדהים.
כלומר, אחד הרכיבים המרכזיים של טעם בשרי, זה בכלל תמציות שמרים. שמר זה מיקרואורגניזם, שהוא חי, הוא צורך גלוקוזה הרבה פעמים, כל מיני חומרי הזנה אחרים, ואחר כך, אחרי שמגדלים את השמר, גורמים לו להתאבד. סליחה על המילה. אבל גורמים, בהתאבדות שלו גם מפרק את עצמו, הוא עושה מה שנקרא אוטוליזה, מפרק את המבנה הכימי שלו, ומייצר משהו שיש לו טעם מאוד עשיר, שיש לו את האומאמי הזה.
ואתם בעצם עושים, אני לא יודעת כמה אפילו במספר, כן? אבל ניסויים ללא הפסקה, עד שאתם מגיעים לטעם, שמבחינתכם, הרי אין מה אחוז. הוא לא יהיה דומה לטעם של, הוא לא יהיה תואם לטעם של בשר, הוא יהיה דומה לטעם של בשר.
אני מאמין שיום אחד זה יהיה תואם לטעם של בשר, אבל בינתיים זה דומה לטעם של בשר, וזה בא עם עוד הרבה פרמטרים, וזה כבר, זה באמת, אנחנו פותחים פה נושא נפרד של איך אנחנו עושים את המעגל האופטימיזציה, איך אנחנו משפרים את המוצר שלנו בכל סבב פיתוח. ואני אדבר על זה עוד רגע, אני רק אסיים את הנושא הקודם, אז הגענו לעולם שבו יש, נכון, את החלבונים בצ'אנקים קטנים, שיש את הטעמים, יש צבעים, יש את הביינדר, יש משהו שתופס את הכל ביחד, אבל אין סטייקים. איך עושים סטייקים? איך עושים מוצרים הרבה יותר מתוחכמים? בעצם שיטות הייצור של מזון הישנות לא מאפשרות את זה, כי שיטות הייצור הן כוללות בעצם מערבלים גדולים. שאתה שופך אליהם את כל הרכיבים האלה, וזה מערבב אותם להמבורגר, זה יכול להרבב אותם למסה שאתה שם אותה בנקניקייה, זה יכול לחתוך אותם לצ'אנקס כאלה שמדמים אוף. הם לא יודעים לעשות סטייקים. אז איך עושים סטייקים?
איך עושים סטייקים?
איך עושים סטייקים?
בשביל זה אתה פה, לספר לנו איך עושים סטייקים.
אז אחת הסיבות ששחר, המייסד של החברה, אחת הסיבות שהוא הגיע אליי, חוץ מזה שעשיתי דוקטורט בהנדסת רקמות, ואני יודע מה זה רקמה, זה בגלל שעבדתי במדפסות לתמימד, הוא אמר, בוא נדפיס בשר. ובגלל שהוא לא באדם טכנולוגי, אז אני גם אמרתי לו, אתה השתגעת? איך אפשר להדפיס בשר? אני גם עבדתי בחברה שמייצרת את המדפסות תלת מימד הכי, הכי מתוחכמות והכי יקרות,
ולא חשבת בחיים שמישהו יבוא אליך מתחום המזון ויגיד לך,
לא.
בוא נדפיס בשר.
לא. אני הייתי בטוח שזה גימיק ושאין סיכוי שזה יעבוד.
אז איך זה יצא לפועל?
הרבה דם יזע ודמעות.
יש לנו פה מסר גם לחבר'ה שיותר סקפטים לגבי התעשייה, הנה.
אוקיי, אני אגיד, קח אותך לשם באמת, כאילו בסוף נכנסת לתעשייה שאתה לא מכיר, אבל אני חושבת שהאמונה ולא סתם נכנסת לשם משהו בלב שלך, האמין שיש פה שינוי גדול שהולך לבוא.
עם כל הכבוד ללב, קודם כל לראש שלי היה צריך להאמין, אז לי ולשכה לקח...
סליחה, באמת אנחנו מדברים פה עם אנשים ריאליים.
לקח לנו חצי שנה של פגישות לארוחת צהריים, עוד המשכתי לעבוד בסטרטסיס, אבל היינו נפגשים כל כמה שבועות, ולאט לאט הוא נתן לי בעצם כיוונים של איך הולכים להתמודד עם האתגר הזה, של להכניס הדפסה של תלת מימד לתוך עולמות המזון, לעשות זה מספיק מהר, מספיק איכותי ומספיק זול, שזול, מהר וזול זה שתי האתגרים הכי גדולים של הדפסה בתלת מימד.
והיום שרידיפיין כבר במקום שיש מוצרים,
כן.
מה הצעד הבא? מה השינוי הגדול הבא?
אז השינוי הגדול הבא זה בעצם לפענח את ה-DNA, לא של הבשר, אלא של צרכן הבשר, של אותו הפלקסיטריאן. כי בעצם מי שצמחוני או טבעוני הוא מה שיקרא קהל שבוי. אין לו, כלומר, האלטרנטיבה שלו זה טופו, וזה מאוד קל לנצח טופו.
כן.
בואו נודה בזה. זה קל לנצח טופו, זה גם קל לנצח סלט עם פולי סויה.
אבל זה לא קל לשכנע בן אדם שאוכל בשר, לא לאכול בשר.
לא, אנחנו גם לא רוצים שהוא יפסיק לאכול בשר, זה מאוד קשה להתחרות מול בשר.
אבל אמרת
בשר
לנו נתון
מדהים.
מאוד מעניין לפני הפרק, שיש לכם מחירות מאוד גבוהות דווקא באזור סדרות.
נכון, נכון. לפעמים המניע הוא מפתיע, ובאמת לאחרונה הבנו שהמוצרים שלנו נמכרים מדהים בסדרות, ו...
מה הסיבה?
אנחנו חושבים שהסיבה לזה זה שהמוצרים שלנו הם פרווה.
כן, ממקומות לא צפויים פתאום.
נכון.
ותחשבו
רגע, אני היה לי, כאילו, היה לי את הוויז'ן עוד בשבועות הראשונים ברידיפיין, אמרתי, אם כולם עוברים, אם כל הדתיים עוברים לבשר שלנו, לבשר שהוא פרווה, אין צורך בשום הפרדה, כי אין יותר בשר. יש רק חלב ויש פרווה. לא צריך שני קיורים. לא צריך חד פעמי, כלומר, האימפקט על הסביבה הוא בריבוע.
נכון, מדהים. ממש מדברים לא צפויים. שאלה כאן ממש לקראת סיום. באותה אופטימיזציה שתיארת, כמה פוקוס יש לכם על דווקא להפחית, לא להוסיף? היה כאן תום בן ארי, חוקר דגול בתחום, והוא סיפר לנו איך לפעמים הפתרון נמצא לא רק בלהוסיף עוד תהליכים, אלא דווקא בלהוריד, ובהקשר הזה הוא התמקד למשל, ללכת למקור ולהסתכל על אותה הקטנייה, למשל על אפונה, וכמו שאמרת, שלאותה אפונה כבר יהיה את הטעם הזה של החלבון. אז ללכת חזרה אחורה ולנסות לעשות את הגלם יותר מתאים, במקום להוסיף לתהליך אחר כך.
נכון. זה באמת אחד הוקטורים שבהם היום... מנסים ללכת בעולמות הפודטק, לראות איך מכניסים, איך בעצם מסתכלים על כל מה שנקרא value chain, כל השרשרת של יצירת המזון, וסליחה, להשפיע עליה בצורה חכמה, כלומר, לא לקחת את האינגרידיאנט פשוט כי זה מה יש ולעשות ממנו משהו, אלא כבר לחשוב יותר קודם איך להתאים את הגידול, את הזרע שאתה שותל באדמה, ששם הכל מתחיל, כן? זה הכל מתחיל בשתילה של זרע באדמה. איך אתה שותל את הזרע הנכון באדמה הנכונה, בשביל לגדל את הצמח הנכון, שבו תעשה שימוש בתהליך הנכון, בשביל להפיק ממנו את החלבון, או המילן, או...
שבסופו של דבר ייתן לך את התכונות האלה שאתה רוצה
התכונות,
כדי
כן.
לנצח את ה...
כן, אז לפעמים הלוואי ונוכל לגדל... אפונים שהם בטעם של בייקון או ביף או וואטאבר. אני לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל בוודאות נוכל על ידי שיפור הגידולים והתאמה שלהם לתהליכים הבאים שהם הולכים לעבור, לייצר מוצרים יותר טעימים, יותר זולים, יותר פשוטים, יותר בריאים.
מדהים, הנה בוא נשמור את התאריך היום.
היום 11, לא? 12, 11, 11 במרץ, ובשאלה אופטימית זאת אפילו, איפה רדיפיין 5 שנים מהיום?
וואו, הקצב שבו אנחנו מתקדמים הוא כל כך מהיר, שזה אפילו, אני לא מתחיל אפילו לדמיין דברים כאלה. אנחנו באמת עשינו פה, אני 5.5 שנים בחברה, והגעתי כשאנחנו היינו חדרון קטן, של שני חדרונים של 15 מטר מרובע, ושם הייתה כל החברה. היום אנחנו מוכרים בכל הרשתות המזון בארץ, בהמון מסעדות, כ-10 מדינות באירופה, או יותר. בריטל באירופה, אתה יכול להיכנס היום לסופר בהולנד, ולקנות שם סטייק של רדיפיין.
מדהים.
יש את זה בשלטי חוצות בהולנד. אז יש לנו מפעל גדול מאוד שמייצר את כל זה, אז
מדהים. השמיים הם הגבול. ועדיין חשוב להגיד ממש לסיכום, ועדיין זה אפילו לא 0.5% מבאמת המקומות שאפשר להגיע אליהם, והצורך.
אני אגיד לך איפה אני חושב, איפה אני הייתי רוצה שאנחנו נהיה בעוד 5 שנים. גם אנחנו, אבל גם כל התעשייה הזאת. הייתי רוצה שכשאתה תיכנס, לא אתה, אולי כי אתה תיכנס לסופר, אתה תלך לתחליפי בשר בכל מקרה, אבל כשבאדם שהוא אוכל בשר ייכנס לסופר, שהוא ילך לבחור את הבשר שטעים לו, בלי קשר ממה זה עשוי, האם זה עשוי מחיה, האם זה עשוי מצמחים, האם זה עשוי בהצסה, שהוא פשוט ילך על מה שטעים לו.
וכמובן שיהיה בעל ערכים תזונתיים.
כמובן.
ושבשר חדש יוכל לתת פייט לבשר מהחי, בלי האלמנט הסביבתי והמוסרי, אלא פשוט בגלל שזה יותר טוב, יותר טעים, יותר מזין.
מדהים, מדהים. ועד שנגיע לשם, במשפט אחד, כדי לפתוח גם את הפתח לכל אותם המאזינים שלנו, שגם יש הרבה מקום הרי בתעשייה הזאת, אנחנו עדיין לא התקרבנו באמת לממש את המטרה הזאת, ועד שנגיע לשם, איזה טיפ קטן לאנשים הבאים. שמאזינים לנו ורוצים גם להיות חלק מהדבר הזה, ולממש את הכישורים שלהם כאן.
מדהים, כן. אז אני חושב שאתם עושים עבודה מדהימה בזה שאתם בעצם לוקחים את כל הקונספט הזה, ומוציאים אותו מחוץ למעבדות של בעצם מדעי המזון, כי מה שאנחנו עושים הוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי, ויש לנו צורך בכימאים, בביולוגים, באנשי דאטה, במתכנתים, במהנדסי מכונות, כל התחומים, כמובן גם כלכלה, שיווק וכולי, כל התחומים הם נדרשים בשביל לעשות את המהפכה הזאת, בשביל לתמוך ולקדם את המהפכה הזאת. יש מקום לכולם, אז אני לא רוצה שמישהו שלומד כלכלה יגיד, לא, אני אשאיר את זה לאנשים שעושים פודטק. לא, גם אתה יכול להיות חלק מהפודטק, כי זה הכי מולטי-דיסציפלינרי שאפשר.
מדהים.
תודה רבה.
תודה רבה, דניאל.
תודה רבה לכם.
תודה נדיה.
תודה רבה.